טוב, שלום חברים יקרים, אנחנו היום רוצים לסיים את שלושת השיעורים, שני שיעורים היו היום השלישי, לסיים בשיעור הזה את הסיכום של שני השיעורים הראשונים. אני לא יודע אם כל מי שיושב ויושבת פה, היו פה בשיעורים הראשונים, מי היה פה? חלק, אוקיי, אז אני רק אזכיר לפנינו, לא נחזור על כל השיעורים כי אפשר לחזור, אבל רק נזכיר לעצמנו מה עסקנו בשני השיעורים הראשונים. בשיעור הראשון ביררנו את הסוגיה, האם תשובה קדמה לעולם או תשובה לא קדמה לעולם, נכון? זה היה שיעור הראשון? תשובה קדמה לעולם, תשובה לא קדמה לעולם. זה השני? השני, אז אני חוזר. אז בשיעור הראשון עסקנו שהתקופה שלנו נקראת עת רצון. עת רצון אמרנו שני פירושים. פירוש אחד, עת רצון לרצון האלוקי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתרצה לעוונותינו. הראיה שהתרצה לעוונותיהם של ישראל לאחר חטא העגל, שמשה רבנו עלה לארבע אלף אלול, וירד אחרי יום הכיפורים. וסלחתי כי דבריך, אם כן, מה הקדוש ברוך הוא התרצה אז, כך מתרצה בכל שנה ושנה ב-40 ימים הללו, ולכן זה זמן להגיד סליחות, כמו שפוסק השולחן ערוך ראינו, צריך לבקש סליחות ותחנונים, כי זה זמן שהקדוש ברוך הוא יכול לסלוח. אז לפי הפירוש הזה, הימים האלה, 40 ימים האלה, עת רצון, מצד הרצון האלוהי שמתרצה לקבלת סליחתנו. פירוש אחד. פירוש שני ראינו, שעת רצון לא רק מצד הקדוש ברוך הוא שמתרצה לבקשת הסליחה, אלא עת רצון זה עת שאנחנו יכולים לעורר את רצוננו לעשות רצונו. הרצון האנושי שלנו יכול להיות תואם יותר בימים האלה, ב-40 יום האלה, הרצון האנושי יכול להיות יותר תואם ולגלות ומגלה את הרצון האלוקי. אז אם היא סגולה בימים האלה. ולכן ברור שכשהרצון שלנו הוא מוכוון יותר לרצון האלוקי, אז אנחנו מבקשים סליחה. כי בקשת הסליחה היא בעצם ההכרה שלנו בעצמנו, את עצמנו, שלא תמיד הרצון שלנו היה מוכוון לרצון האלוקי. ולכן אנחנו מקשים סליחה על מה שבאמת הרצון שלנו היה מנותק מהרצון האלוקי. לכן הימים האלה הם ימי סליחות. אם כן, הימים האלה הם ימים של עת רצון, נלך לכיוון בין הרצון האנושי בין הרצון האלוקי, ורק את הנקודה העיקרית, ולכן צריך לכוון את התשובה בימים האלה בעיקר לעשות רצוננו רצונו. אני ממש מסכם בקיצור את מה ששייך אלינו היום, לשיעור השלישי, כסיכום של השיעור הראשון והשני. אז זה הסיכום של השיעור הראשון, שאנחנו צריכים לעשות בעצם עיקר העבודה הרוחנית שלנו בזמן הזה, ברבה ימים האלה, זה סוגיית הרצון. יפה, שיעור אחד. שיעור שתיים, ראינו שיש מחלוקת עם תשובה קדמה לעולם, תשובה לא קדמה לעולם. כלומר, ראינו שיש בעצם שני מסלולי תשובה. מסלול אחד, שהתשובה היא בעצם תוצאה של הבדיעבד האנושי, ולכן כל משהו בדיעבד אנושי הוא לא יכול להיות קודם לעולם. כי הדברים שקדמו לעולם, הם קדמו בערך, זה רק דברים לחתחילים אלוקיים, כמו תורה, כיסא הכבוד, שמו של משיח, בית מקדש, אבות וישראל, ולכן לפי השיטה הזאת, התשובה לא יכולה להיות קודמת לעולם כי בדיעבד, ולכן התשובה הזאת מתייחסת, כשאדם עושה תשובה על המעשים המקולקלים שלו, עושה תשובה ביחס לעבר, הוא רוצה לתקן את העבר, והתשובה היא פרטית, היא פרטית ביחס לאדם החוטא, היא ביחס לחטא שבו הוא חטא, והיא פרטית באומן הזה שיש לה התחלה וסוף. שיטה שנייה, התשובה קדמה לעולם, התשובה היא לכתחילה. כלומר, תשובה זה להוציא מהכוח לפועל את הפוטנציאל שלך, ואמרנו כלל גדול, ככל שמדרגת הנברא יותר עליונה, כך בפועל היא נברא יותר חסרה, כי הקדוש ברוך הוא מצפה מהנברא הזה, מהבריאה הזאת, להשלים את עצמה בעצמה. ולכן, מה זו תשובה לפי ההבנה הזאת? זה בעצם להוציא מהכוח לפועל כמה שיותר את האינסוף האלוקי שבתוכנו. לפי ההבנה הזאת, ודאי שהתשובה קדמה לעולם, כי לכתחילה, כמו הוא רוצה שנוציא מהכוח לפועל, את כל מה שאנחנו יכולים להוציא, ולכן התשובה היא לכתחילה, והתשובה היא כללית. אם כן, סיכום שיעור 2, שני מהלכי תשובה, תשובה של תיקון העבר, כל הקלקולים שלנו בעבר, ומהלך תשובה שני, להוציא מהכוח לפועל, בהווה ובעתיד, את כל הפוטנציאל האלוהי, שעוד לא יוצאנו מהכוח לפועל. עד לכאן שיעור 2. מה מוטל עלינו היום? לחבר את שני השיעורים. איך מופיעה, או אני אגיד ככה, איך סוגיית הרצון, שייכת לשני מהלכי התשובה. זה הנושא שלנו היום. אם אנחנו רואים ש-40 ימים הללו הם ימי רצון, שאנחנו יכולים לכוון רצוננו לרצונו, איך הרצון האנושי כמוכוון לרצון האלוקי, מתגלה בציר הראשון של התשובה, ביחס לתשובה שהיא בדיעבד, ביחס לקלקולים שעשינו בעבר, ואין ביחס להוצאה מהכוח לפועל, של כל מה שאנחנו צריכים להוציא בעתיד, בהווה ובעתיד. זה הנושא שלנו היום. היום, שבוע הבא, ליום כיפור, אם תרצו.
לא, שבוע בזה,
צום דליה, זה נגמר בעצם שלה. בסדר. טוב, בכל אופן, אם כן, אז זה הנושא שלנו. אז אנחנו רוצים עכשיו לחבר את סוגיית הרצון עם סוגיית התשובה, נקרא לזה תשובת הרצון. זה הנושא היום, תשובת הרצון. חלק אחד יהיה איך עושים תשובה ביחס לרצון, ביחס למעשים בעבר. נושא שני, איך עושים תשובה ביחס לרצון, ביחס למה שעתיד להיות. זה הנושא. בסדר? יופי. אז יש לפנינו היום מקורות חשובים ביותר. היום אנחנו גם לפני ראש השנה, אז אני הבאתי פה בעוד איזה דף, עוד איזה מקור אחד שאין לפניכם, אבל אני אקרא אותו ודברים מופלאים מאוד של הרמח"ל. אבל בואו נתחיל יחסית בדבר הפשוט. אז אנחנו בדף שלפנינו, מקור מספר 7, מסילת ישרים, פרק ד'. בסדר? אצל כולם זה 7 או שהדפים אז גם 7 או 8. בסדר? אז מסילת ישרים, פרק ד'. הרמח"ל שואל כאן, במידת הזהירות, בסדר מסילת ישרים, שתי שאלות קשות מאוד, שהמסקנה של שתי השאלות האלה היא, שלכאורה אי אפשר לעשות תשובה ביחס לעבר. כלומר, המסלול הראשון של התשובה, שהוא ביחס לדיעבד האנושי, שהוא לתקן קלקולים שעשינו בעבר, לכאורה הרמח"ל שואל שתי שאלות, שאלה אחת, הייתי אומר, תיאולוגית, פילוסופית אמונית, ושאלה שנייה, פרקטית מעשית, לכאורה אין אפשרות לעשות תשובה ביחס למעשים בעבר, כי תכף נראה. אז בואו נתחיל. אומר הרמח"ל במקום מספר 7, כלל ההוא, אומר את הגמרא בבא קמא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו מאוהב. אדם שחושב שאם הוא חטא, והקדוש ברוך הוא יוותר לו על החטאים האלה, אז הוא טועה, טעות חמורה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. וכן אמרו, יוותרו המעיים שלו, חד ושלום, המעיים זה מערכת החיים של האדם, כן. וכן אמרו, אם אומר לך את שרה חטא, והקדוש ברוך הוא מוחה לך, אל תשמע לו. אם אומרים לך, תשמע את החטא, כל זה בסדר, הקדוש ברוך הוא בסוף ימחה לך, יסלח לך, אל תשמע לו. אומר הרמח"ל, צד שמאל למעלה, וזה דבר פשוט ומבורר. כי הנה אל אמת השם. הקדוש ברוך הוא אל אמת, השם אלוהים אמת. ואם ככה, כי הנה אל אמת השם, והוא מה שמע משה רבנו עליו השלום, עצור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם כן, הקדוש ברוך הוא צדיק וישר, הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, השם אלוהים אמת. אם זה ככה, אם השם הוא אמת, והוא החליט שהוא מנהיג את עולמו במידת האמת, וההנהגה האלוהית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידת האמת, נקראת לפי המקובלים, נגיד לפי הרמח"ל, בספר דעת תבונות, הנהגת המשפט, בשפה שלנו זה נקרא שכר ועונש, יש משפט. אם זה ככה, כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעל עליו, בתכלית הדקדוק בין לטוב בין למוטב. אם כן, אם הקדוש ברוך הוא מידתו אמת, והנהגתו את העולם משפט ודין, שכר ועונש, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יוותר לנו על חטאינו. כי כך היא עמידה, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. אם כן, שאלה רבותיי, אמונית, אם הקדוש ברוך הוא מידתו אמת, והנהגתו היא על פי מידתו, הנהגת המשפט שכר ועונש, אז אין אפשרות לתקן את העבר. אז לא הבנתי אם ככה, אז מה דיברנו לפי המסלול הראשון בשבוע שעבר? שתשובה לא קדמה לעולם, כי התשובה היא בדיעבד, ולכן אפשר לעשות תשובה ביחס לעבר שקלקלנו. לכאורה אי אפשר לתקן את מה שקלקלנו, כי אם הייתי חושב שהקדוש ברוך הוא מוותר לי על מה שעשיתי, אז הוא לא מוותר. אז אני לא יכול להעלים את המעשה שנעשה מהמציאות מצד הוויתור האלוקי. לא יכול, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה. ועכשיו שאלה יותר פשוטה, שאלה פרקטית מעשית. אני מדלג גם ברמח"ל. תסתכלו רגע ברשותכם, 12 שורות בערך מלמטה, צד שמאל. שואל הרמח"ל כך, כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה. הכי פרקטי, הכי מעשי עכשיו. הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות? אדם רצח, ראובן חד ושלום רצח את שמעון. שמעון עכשיו קבור מתחת לאדמה. ראובן הלך לבית הסוהר, עשה תשובה בבית הסוהר. יפה, חזר בתשובה, עכשיו מה אתה מצפה? שקדוש ברוך הוא שתתקן את המעשה עשוי מן המציאות? אתה ראובן לא יכול עכשיו להחיות את שמעון המת. שמעון קבור מתחת לאדמה, איך? תעשה לו עכשיו שחיית המתים? אז א', האדם החוטא לא יכול לתקן את מה שהוא עשה, כי המעשה נעשה ואת הנעשה אין להשיב. ב', ואם תגיד לו, הוא מוכל לך, הוא לא יכול למחול לך. כי השם אלוהים אמת. אז מצד האדם, אין אפשרות לתקן את מה שהיה, כי מה שהיה, היה. הדוגמה הזאת של הרצח או הניוף, היא דוגמה הכי פשוטה. אבל כל מעשה באמת שנעשה, אדם עשה מעשה שלילי בשעה 9:05. בשעה 9:06 סיים את המעשה השלילי. יפה. ב9:07 הוא לא יכול להחזיר את המעשה העשוי מן המציאות, כי המעשה נעשה. אז ברמה הפרקטית המעשית הפשוטה, אי אפשר להחזיר מעשה שנעשה לאחור. אי אפשר. אז א', אני אישית לא יכול לתקן את המעשה שעשיתי כי הוא נעשה. א', הוא נגמר, הסתיים. ב', ואם אני אגיד בסדר, אני לא יכול לתקן את המעשה שנעשה. הקדוש ברוך הוא ימחה לי על המעשה שעשיתי. לא, הוא לא מוחל. למה הוא לא מוחל? כי השם אלוהים אמת. הוא מידתו אמת, ומידתו אמת גם הוא יוצאת אל הפועל בהשגחתו. בהנהגתו והשגחתו, שהיא הנהגת המשפט, שהיא שכר ועונש. אז רבותיי, יוצא עכשיו שתי קושיות חמורות ביותר. איך אפשר לתקן, או מילים יותר כוללות, איך אפשר לעשות תשובה ביחס לקלקולים שנעשו בעבר? לכאורה, כל מה שאמרנו שבוע שעבר, ביחס למסלול הראשון, שתשובה לא קדמה לעולם, ולכן התשובה היא בדיעבד, היא ביחד לבדיעבד האנושי, ולכן אפשר לתקן, לכאורה כל מה שאמרנו עכשיו, קורס. לכאורה אי אפשר לתקן את מה שנעשה בעבר. רבותיי, זאת קושיה חמורה, היינו צריכים להתעלף עכשיו מהקושיות האלה. א', איך אני יכול לתקן את העבר? ב', והיות ואני לא יכול לתקן את העבר, אולי כבר הוא מוכל, לא מוכל. אז מה יהיה איתנו? אז מה יהיה? אומר הרמח"ל, יסוד, אני באמת לא יודע למה, נראה לי שכל היושבים פה, והיושבות פה, למדו מסילת ישרים, לפחות עד פרק ד' כולל. נכון, היוש מגיע פרק י' א', אבל פרק ד', נראה לי למדנו. לא נראה לי שהדגשנו את מה שאנחנו עכשיו הולכים לראות, שהדגשנו בלימוד. עסוקים במידת הזהירות, משום מה זה נופל מתחת לרדאר שלומדים מסילת ישרים. לא מצליח להבין. תראו מה אומר הרמח"ל, זה פשוט נפלא ביותר. אומר הרמח"ל בצד שמאל, אם כן אני חוזר רגע 7-8 שורות מלמעלה, כי כך היא המידה ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש ואין להימלט. ואם תאמר, אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין לכל דבר, נכון? אנחנו דרך אגב רגילים לומר שהקדוש ברוך הוא רצה להנהיג את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, ואז אנחנו אומרים בטעות שהקדוש ברוך הוא עבר מהנהגה של מידת הדין להנהגה של מידת הרחמים. לא נכון. כתוב שהקדוש ברוך הוא שיתף עמה מידת הרחמים. כלומר, יש דין ללא שיתוף של מידת הרחמים, ויש דין עם שיתוף של מידת הרחמים. בשפה אחרת נגיד את זה, יש דין שמופיע בדין, ויש דין שמופיע ברחמים. מה ההבדל? מה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא שמנהיג את עולמו בדין שבדין לבין דין שברחמים? שיתף עם מידת הרחמים. מה ההבדל? דרך אגב, גם מי שחושב שמה שכתוב בחלק מהסידורים בתפילות של ראש השנה, שכשתוקעים בשופר צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא יעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. זה לא מדויק. צריך לעבור מכיסא דין שבדין לכיסא דין שברחמים. זה נכון לומר. וזה מה שהרמח"ל כאן אומר. אם כן, עוד פעם. ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שכל פעמים צריך לדקדק בדין על כל דבר. התשובה. ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם. שלא היה עומד זולתה כלל וכלל. ודאי, אם הקב"ה מנהיג עולם ומידת הדין, תכף נראה. מזמן לא היינו ולא היה עולם. אז מה הקב"ה עושה? מה עשה? החליט לשתף מידת הרחמים עם מידת הדין. כלומר, ללא מידת הרחמים לא היה עומד העולם בכלל, ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה. אם כן, האם יש מידת הדין? כן. האם יש אפשרות לעולם מתקיים למרות מידת הדין? כן. איך? כי הקדוש ברוך הוא משתף עם מידת הרחמים. יפה. עכשיו נשאלת השאלה, מה ההבדל בין הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם דין שבדין, להנהגתו את העולם דין ברחמים? רבותיי, אומר הרמח"ל, שלושה הבדלים יסודיים. אומר הרמח"ל, התשובה, ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם וכו', ואף על פי כן האם מידת הדין לוקה. וזה, כי לפי שורת הדין ממש, היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. רבותיי, נגיד בשפה שלנו, דין שבדין שווה עונש מיידי. אני רוצה עכשיו להעמיק את זה רגע. ניתן דוגמה ונעמיק את זה. בסדר? אדם הכניס את היד שלו לאש. יפה. נגיד עכשיו הוא משאיר את היד, שתי דקות באש. יפה. הקב"ה הוא קבע. הקב"ה הוא קבע כללים, איך העולם הזה מתנהל. העולם הזה מתנהל, שאם אתה משאיר חס ושלום את היד באש שתי דקות, אתה מקבל קביעות קשות, הלכה לך היד. אולי חס ושלום יצטרכו לקטוע לך את היד. יפה. כלומר, אחד מהכללים שהקב"ה הוא קבע, שיש שורפת, עונש מיידי. ניקח דוגמה קצת מצחיקה. בסדר? אדם גר בגבעת שמואל, הוא רוצה לראות את גוש דן ממעוף הציפור. טוב, אז הוא עכשיו עולה למגדלי ישראלי, ועומד על הגג, ורוצה לעוף וליהנות ממעוף הציפור. יפה. ולראות את, את כל גוש דן. יפה. אבל הוא למד פיזיקה. הוא יודע, הוא למד חוק שימור אנרגיה. כאן בוא חומלל את העולמו על פי חוקים, יש כללים. חוק שימור אנרגיה, אנרגיית גובה, הופכת לאנרגיה קינטית, הופכת לאנרגיית חיכוך. אז אם אתה עכשיו, כמה קומות זה שם? לא יודע. 30 קומות, נגיד, אז חביבי, כשאתה תגיע לחיכוך עם הרצפה, זה לא ישר ממך הרבה. יפה. אומר האדם הזה, תשמע, קדוש ברוך הוא, אני יודע שבסוף יש חוק שימור אנרגיה, ובסוף אני אתפרק. אבל תמתין עם זה רגע. תן לי שתי דקות ליהנות מהנוף, אחרי שתי דקות תפריד חוק שימור אנרגיה. מה אתם אומרים? דין שבדין זה חוקים כללים. עונש מיידי, הכנסת את היד לאש, שתי דקות, קביעות קשות, חד ושלום. אתה קופץ מלמעלה, אתה מוצא את עצמך מתרסק למטה, אין שתי דקות ליהנות מהנוף. אין דבר כזה. עכשיו יותר עמוק מזה. הרמק, סליחה, כן, הרמק בספר תומר דבורה, בפרק א', ב-13 מידות הרחמים, מי אל כמוך, מסביר יותר עמוק מזה כידוע. שהקדוש ברוך הוא, לפי מה שכותב הרמב״ם, בלכות יסודי התורה בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא והוא ממציא כל נמצא. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש המצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. כתוב ממציא בלשון הווה. לא כתוב אמציא בלשון עבר. כלומר, בכל רגע נתון הקדוש ברוך הוא מזרים כוחות חיים לאדם, כדי, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כדי שיעשה האדם הזה את רצונו. כלומר, הקדוש ברוך הוא עכשיו פותח לי, עכשיו הוא מאפשר לפתוח את הפה. השם שפתה תפתח עכשיו. ועכשיו הוא מזרים לי כוח ביד שנוכל לעשות את התנועה הזאת עם היד, ככה. עכשיו, עכשיו, ב-9 ו-13 דקות. עכשיו. יפה, עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא מזרים כוח אמיתי? בכל כוחות החיים. מחשבה, דמיון, רצון, תנועות איברים, לא משנה. מערכת פיזיולוגית, הכל בזמן אמת, עכשיו. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הוא רוצה שנשתמש בכל הכוחות שהוא נותן לנו, למען שמו, עשה רצונך רצונו, יפה. אז ניתן דוגמה פשוטה וקצת טיפשית. הקדוש ברוך הוא עכשיו נותן לאדם כוח להפעיל את היד הזאת כדי לעשות רצונו. והאדם הזה עכשיו בזמן אמת, ב-9 ו-13 דקות, הקדוש ברוך הוא עכשיו מזרים לו כוח, והאדם הזה משתמש עם היד הזאת לעשות מעשה שהוא נגד הרצון האלוקי, נגד המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא עכשיו מזרים לך את הכוח ליד הזאת. הקדוש ברוך הוא כן נותן הכוח. מה היה אמור לעשות עכשיו? להפסיק את הכוח. הקדוש ברוך הוא נותן לך עכשיו כישרון שמיעה. אתה שומע לשון הרע שזה נגד הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר לך תשמע רק טוב, אתה עכשיו שומע רע. מה היה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות עכשיו? להפסיק מיד את כישרון השמיעה, השמיעה עושה אותך חירש. וכנל אדם רואה דברים לא נכונים, עיוור, וכנל בכל דבר. חושב מחשבות לא נכונות, חס ושלום, אירוע מוחי. על המקום, אדם מרים את היד, נמק, היד נעצרת, זהו, נגמר. זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות. לכן תנאי ראשון, קריטריון ראשון בדין שבדין, עונש מיידי. א', כי אלה החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולמו, ב', יותר עמוק, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מזרים את הכוח הזה כדי לעשות רצונו, ואתה משתמש בכוח הזה נגד רצונו, אין היגיון שהוא ימשיך לצלך את הכוח, ישתמש נגדו. לכן אומר בעל תומר דבורה, זה מידה ראשונה מי אל כמוך. מידה ראשונה של מידת רחמים, 13 מידות רחמים, מי אל כמוך. מי אל? אל בעל הכוח, כן, אלוהים בעל הכוחות כולם, מי אל? מי הוא עוד בעל הכוח, שנותן למקבל כוח, והמקבל מקבל את הכוח מהנותן, ומשתמש בכוח שהוא קיבל מהנותן, נגד הנותן. והנותן ממשיך לתת לו כוח לפעול נגדו. מי אל כמוך? מי אל? מי בעל כוח שנותן כוח, והמקבל מפעיל את הכוח הזה נגד הנותן, והנותן ממשיך לתת את הכוח שיפעל נגדו, נגד הנותן. מי אל כמוך. פלא גדול. אז אם כן, תנאי ראשון בדין שבדין, עונש מיידי. אין המתנה. זה דבר ראשון. א', שלפי שורת הדין ממש, הראוי שחוטא יענש מיד, תכף לחטאו בלי המתנה כלל. הלאה, תנאי שני בדין שבדין, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שמורה פי הבורא יתברך שמו, כראוי למי שמורה פי הבורא יתברך שמו. תנאי שני בדין שבדין, אין חלוקה לתשלומים, אין אשראי. עונש בחרון אף, ניקח דוגמה, נחזור לדוגמה עם, עם היד עם האש. תנאי ראשון, קביעה מיידית, חס ושלום. תנאי שני, אם אדם שם את היד באש, שתי דקות, הוא מקבל קביעה ארבע. כן, זאת הקביעה הכי חמורה, ארבע, נגיד ארבע. יפה. אומר האדם הזה לאש, תקשיבי, כבוד אש, אין לי יכולת להתמודד קביעה מספר ארבע. את יכולה לחלק לי את זה לארבע מנות של קביעה מספר אחת? כלומר, שתהיה קביעה אחת, נשתקם חצי שנה, אחרי זה עוד קביעה אחת, נשתקם עוד חצי שנה, עוד קביעה מספר אחת, עוד חצי שנה, עוד אחת, חצי שנה, אחרי שנתיים, פתרנו את הקביעות. זהו, חזרנו לשגרה, חזלש. אין חלוקה, אין חלוקה לתשלומים, מה זה? אין אשראי, נכון? זה חלק מהטבע שכבר הוא ברח. חד ושלום, קביעה ארבע ולא ארבע פעמים, קביעה אחת. אז אם כן, דין שבדין תנאי שני, עונש בחרון אף. אין דבר כזה במנות, בתשלומים, באשראי, אין דבר כזה. רבותיי, ולענייננו, שאלה שלישית, קריטריון שלישי, דין שבדין, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. אין תשובה ביחס לקלקולים, ביחס לעבר. אי אפשר לתקן, הנה. כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה. הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף. איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות? אם כן, סיכום. דין שבדין, שלושה קריטריונים. א', עונש מיידי. ב', עונש בחרון אף בפעם אחת. ג', אין אפשרות לתקן, אין אפשרות לעשות תשובה. נו, אז מה יהיה איתנו? אז מה אמרנו, תשובה לא קדמה לעולם, אפשר לתקן את העבר. אומר הרמח"ל, אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שזכרנו. מה זה דין ורחמים? א', דהיינו שיותן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא. קודם כל, הקדוש ברוך הוא ממתין. האם הקדוש ברוך הוא מוותר? לא. כמה הוא ממתין? אולי 100 שנה. לא יודע, זה החלטה שלו. אדם שומע עם האוזן דבר שהוא לא צריך לשמוע על פי הרצון האלוקי. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לך חרש על המקום. אבל הוא ממתין, הוא נותן לך לשמוע עוד 5 שנים, עוד 30 שנה. קדוש ברוך הוא ממתין, האם הוא יוותר? לא. רגע, עוד לא סיימנו. ב', דבר שני, ושהעונש עצמו לא יעד לחלה. לא בחרון אף. עונש בית השלומים. כמו למשל מחזל אמרו על חטא המרגלים, כידוע, שאם חז ושלום הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו חטא המרגלים מה שהיה מגיע לנו, אז לא היה נשאר מאיתנו כלום. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? פיזר את העונש, את הפורענות על חטא המרגלים לכל הדורות. אז כל פורענות שבאה לישראל, יש בה קצת מעונש על חטא המרגלים. אז הקדוש ברוך הוא א' ממתין, ב' נותן לנו אשראי. ג' לענייננו, הנה עכשיו מתחברים שני השיעורים ביחס למסלול הראשון של התשובה, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, תכף הוא יגיד שזה לא חסד שסותר את הדין לגמרי, איך תינתן תשובה? ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. כלומר, האם אפשר לתקן את המעשה שנעשה? לא. כי המעשה נעשה. האם אפשר לתקן את שורש המעשה, את סיבת המעשה, את מה שגרם למעשה? זה כן. מה גרם למעשה? הרצון. כמובן, הרמח"ל פה לא מדבר על זה במקומות אחרים, הוא מעריך בזה. הרצון הוא מחובר כמובן לסוגיית התשובה, לסוגיית המחשבה, סליחה. תמיד מחשבה ורצון הולכים ביחד, זה העולם הפנימי. כל אחד מאיתנו שעושה פעולה מסוימת, חיובית או חס ושלום שלילית, קודם לזה, קודמת לזה קודם כל מחשבה, הוא חושב שזה נכון ככה לעשות, או יש לו אינטרס או משהו, והוא מתוך המחשבה הוא רוצה לעשות את זה. אז תמיד מחשבה ורצון זה הולך ביחד. אז לענייננו, תחשב עקירת המחשבה והרצון כעקירת המעשה. אז מצד אחד זה חסד, כי הקדוש ברוך הוא לא דן אותך על פי המעשה. מצד שני אומר הרמח"ל, זה לא חסד שמכחיש את הדין לגמרי. מדוע? כי זה באמת דין. למה זה דין? כי לכל מעשה יש סיבה. הדין האמיתי זה לא המעשה, המעשה הוא בקצה, המעשה הוא בתוצאה. הדין האמיתי זה מה הסיבה שגרמה למעשה. הרצון שגרם למעשה. המחשבה ש... והרצון שגרמו למעשה. לכן אומר הרמח"ל, וזה חסד ודאי, כן, אני אקרא עוד משפט אחד, כן, אחורה, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב על קריאת הרצון כקריאת המעשה, וזה חסד ודאי שאינה משורת הדין, אך על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי. שרי צדית לוט בו, שתחת הרצון שנתרצה בחד והנה שנה ממנו, באה נחמה ועצר, טוב, יש עוד בעליין גם פה, אבל בכל אופן, לפי החלמות שאמרנו, הרצון, עקירת הרצון, זה עקירת שורש המעשה. אז מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לודן אותנו לפי המעשה, אז עושה איתנו קצת חסד, מצד שני, זה לא חסד שמכחיש את הדין, זה דין ברחמים. למה? כי יש כאן סיבה שגרמה למעשה, והסיבה זה הרצון, ואת הרצון אנחנו משנים. אם כן, מה יוצא לפי כל החשבון הזה? יוצא שהקדוש ברוך הוא ממתין, ומחלק למנות, ומחכה לתשובה. מה התשובה? עקירת הרצון. אז עכשיו לפי המסלול הראשון של התשובה, שהתשובה היא ביחס לעבר, ביחס לקלקולי העבר, מה ניתן לתקן ביחס לקלקולי העבר? תשובה? את הרצון. לא את המעשה. רבותיי וגבירותיי היקרים והיקרות, זו סוגיה מאוד חשובה. יש לנו לפעמים אשליה שאפשר לתקן את המעשה שנעשה. ואת המעשה שנעשה אין לתקן. אין אפשרות לתקן. האם הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את המעשה? לא. כי הוא יודע שאנחנו לא מסוגלים. מה הוא מחכה שנתקן? את סיבת המעשה. את שורש המעשה. את הרצון ואת המחשבה. ולכן בעל תשובה כתינוק שנולד דמי. ממש. ולכן גם אם ישנם דברים שהם נראים לנו לפעמים בלתי הפיכים, מצד האמת כל מעשה שנעשה הוא בלתי הפיך. כי הוא נעשה. רצח זה דוגמה קיצונית. ניאוף זה דוגמה קיצונית. כי זה נעשה. אבל כל מה שנעשה, שמעתי לשון הרע, חז ושלום, בשעה 9:22. יפה. זהו, שמעתי. 9:24 לא יכול לתקן את זה עכשיו. נגמר. אז כל מעשה שנעשה הוא באמת בלתי ניתן לתיקון מצד המעשה. נכון. אבל מצד הרצון הוא ניתן לתיקון. לכן חז"ל זה, שחז"ל אמרו בעל תשובה כתינוק שנולד עמי, זו בשורה אדירה, כי באמת אין ציפים... כי מה זה מחביא? זה מחביא שאת המעשה אי אפשר לתקן. וגם אין ציפייה מאיתנו לתקן. אלא מה? יש ציפייה לתקן את הרצון. את שורש המעשה. אז זה לא דין לגמרי, זה דין ברחמים. כמו הוא מרחם עלינו בזה שהוא אומר, אני מסתפק בזה שתתקן את שורש המעשה. את סיבת המעשה. אז מצד אחד זה לא מכחיש את הדין לגמרי, מצד שני יש בזה עדיין צד של נין. כן, מה את אומרת?
איך תקנים ברצון? זו אותה השאלה שלי בשיעור הראשון.
משנים, איך משנים רצונות? משנים מחשבות. בונים תודעה חדשה. איך משנים רצון של הנהגה פוליטית ומטכ"ל צבאי? איך משנים רצון? משנים תודעה. משנים מחשבה, יוצאים להתקפה, להשמיד את האויב, לתת לו מכות יותר קשות ממה שהוא קיבל לפני 5 דקות, וכל 5 דקות אחר כך מכה יותר קשה. בואו, זה לא בא מרצון סתמי. רצון בא מעולם של תודעה, מעולם של הבנה, מעולם של השקפה. מה? ידיעה ברורה, היא מחוללת רצון. דרך אגב, יש בסוף ספר מסירת ישרים כידוע, יש הקדמה של הרמח"ל, לספר עץ חיים ושל רבי חיים ויטל ושהרב צוקרמן מזכיר את זה כל הזמן, שאין דבר שמחתיא יותר את האדם מחסרון הידיעה. אני מנסה לצטט: ואילו הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היה היצר קרוב אליהם ולא היו חוטאים כלל והיו כמעט כמו מלאכים. כך אומר רמח"ל. אותו רמח"ל. מה? יפה. ידיעה זה שני דברים. ידיעה זה קודם כל תובנה שכלית, ב' דעת לשון חיבור, תובנה שכלית שמחוללת לי רצון. לא ידיעה יבשה שעומדת מחוץ לרצון שלי. אני יודע הרבה דברים. באקדמיה פה בבר אילן, נכון? זה לא אוניברסיטה פה. באוניברסיטה יודעים הרבה דברים. יפה. האם ממש אתה יודע בשכל שלך מחולל את הרצון שלך? לא בטוח. הרבה מהשכל שלנו לא תמיד הוא מחולל רצון, עד כדי שהוא מחולל פעולה. דרך אגב, איך אנחנו יודעים ששינו את הרצון? שאנחנו לא עושים את זה מכאן ולהבא במעשה. לכן, אחד מדרכי, או כללי התשובה, קודם כל הכרת החטא, חרתה על החטא, קבל על העתיד. זה לא סתם הגננת לימדה אותנו את שלושת העיקרים האלה. זה לא גננת פה. זה נקרא שינוי רצון. שינוי רצון זה לא רק הכרה שטעיתי, וחרתה על זה שטעיתי. מה קורה עכשיו מכאן ולהבא? המעשה מכאן ולהבא יגלה האם מכאן ולשעבר שינית את הרצון. אי אפשר בלי קבלה לעתיד ורק הכרה וחרתה על העבר. זה לא הולך ככה. הכרת העבר וחרתה על העבר, וממילא קבלה לעתיד. אז הקבלה לעתיד תוכיח אם יש פה באמת שינוי רצון. ולכן אומר כתב ישוב, אין תשובתו מתקבלת. אין מספיק עם יד לעשות תשובה. ברור? כי זה, הוא מבלבל את המוח, זה כאילו שינוי רצון. זה לא שינוי רצון באמת, זה לא שינוי תודעה באמת, זה לא דיבורים בעלמה, זה צריך לראות את זה במעשים. עובדות.
כן, זה כאילו, זה לא טכנולוגיה.
זה מהפך פנימי.
תהליך.
ברור, זה מהפך פנימי.
זה לא אומר
שאתה
ישלוט בכל
פסיקה
הלכתית כדי לדעת בכלל מה צריך לעשות.
יכול להיות. מסכים איתך, צריך ללמוד הרבה תורה. ולדעת מה שהם רוצה, ולעשות רצוננו רצונו, בין אם זה בעולם התודעה, בין אם זה בעולם השאיפות, בין אם זה בסדרי עדיפויות, וגם בעולם ההנהגות המעשיות, גם ברמה המוסרית וגם ברמה ההלכתית היבשה. אם אני רוצה לדעת מה השם רוצה שאני אתנהג בשבת, אני צריך ללמוד הלכות שבת. זה לא נשאר באוויר. נשמה יתרה. חזק וברוך, נשמה יתרה. חביבי, נשמה יתרה מתגלה בלמתת אבות מלאכה שאסור לעשות, לכל פרטי 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 הלכותיהן. אז צריך לבטא את זה בפועל, זה לא איזה תיאוריה. ברור? טוב, אז עד לכאן, הציר הראשון, איך תראה תשובה, ביחס למהלך של תשובה קדמה, של תשובה לא קודמה לעולם, ביחס למהלך של תשובה בדיעבד, ביחס לקלקול המעשים שעשינו בעבר, תשובה, שינוי הרצון. הכירת הרצון, שחייבת להיות מחוברת להכירת המחשבה, להשתול את המחשבה האנושית ואת הרצון האנושי במחשבה האלוקית, ברצון האלוקי.
אני רוצה להבין מתוך מה שהמחל כותב פה בנושא ישרים, שכל הנושא שבכלל יש תשובה ולעשות עזוב בתשובה, זה כאילו בדיעבד שבדיעבד, זאת אומרת שלכתחילה בכלל אדם צריך להביא את עצמו למצב שהוא לא יכתע בכלל?
לא היית בשיעור הראשון. השיעור הראשון, שדיברנו על הרצון שם.
זאת אומרת, בעניין של הרושם החיצוני שיש לו אומה, לעומת...
יפה, אז האם, אז אתה שואל, סליחה, אז עכשיו אתה שואל, האם היה אפשר לא לחטוא? תשובה?
האם כי הוא פעם אחד, זה נשמע שהתשובה, כל מה
שאני אומר,
זה תשובה,
אני,
הכי
דיימת
שיש.
אני אגיד מה שנפש החיים כותב, בנו של נפש החיים, והזכרנו את זה נראה בשורה הראשון, שמאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז נכנס בו הטוב והרע, וזה לשונו, וכמעט בלתי אפשר כלל, כך הוא כותב, כמעט בלתי אפשר כלל, שיהיה אדם טוב בלי רע ורע בלי טוב. דרך אגב, בגמרא במסכת שבת כתוב, ארבעה מתו בלא אבון. בסדר? מי לא ברשימה? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. מי שבראותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, למשל, הם לא ברשימה. בנימין בן יעקב, ישי, אבי דוד, קהילה, אח של דוד. הם לא ברשימה. דרך אגב, כתוב ארבעה מתו בלא אבון. אבון זה מזיד, חטא אבון והפשע. חטא שגגה, אבון מזיד לתאבון. פשע מזיד להכיס. ארבעה מתו בלא אבון. אבל גם ארבעה אלה, אבל גם אלה ביתו של נחש, אבל גם ארבעה אלה יכול להיות שהחטא. למרות שלא אבון. כלומר בשגגה, אבל לא במזיד. אבל בוא נתעודד, מי לא ברשימה? אברהם אבינו לא ברשימה. יצחק אבינו לא ברשימה. יעקב אבינו לא ברשימה. מה אני אעשה? זה מה שכתוב. משה לא ברשימה, משה רבנו לא ברשימה, אהרון הכהן לא ברשימה. דוד המלך לא ברשימה, שלמה המלך לא ברשימה. אז אתה במפלגה טובה וגם אני כנראה מפלגה טובה. לכן, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, כנראה אין דרך שלא יהיה קצת רע. טוב, אז רבותיי וגבירותיי, זה המסלול הראשון. אם כן, תשובה בדיעבד. ביחס לרצון, אז איך מחברים את השיעור הראשון עם השיעור השני? הימים האלה הם ימים של עת רצון. המסלול הראשון של התשובה הוא ביחס לבדיעבד, לפחות האנושיות המקולקלות. מה אפשר לתקן? מה צריך לתקן ביחס לפחות האנושיות המקולקלות בדיעבד? את הרצון. זה ימי רצון, שהם ימי תשובה, עקירת הרצון. מצוין, יופי. עכשיו, ביחס לתשובה העתידית, מה שייך רצון ביחס לתשובה העתידית? אז אני רוצה לקרוא משפט אחד בדף שלפניכם, ולהשלים במה שאין לפניכם, אבל אני לא יכול לוותר על זה לפני ראש השנה, אז ננסה להסתדר. אז קודם כל, לגבי הרצון העתידי, אז זה יחסית פשוט. תסתכלו ברשותכם מקור מספר 6, נראות את התשובה פרק צדווה פסקה ב', בדף השני זה גם 6? נראות את התשובה תדווה ב', 8, אז דף, נראות את התשובה תדווה ב', 6 ו-4, בסדר, אוקיי. הישרות התאורה אומרת, זה? כן, הישרות התאורה אומרת, יופי. אז אני רוצה להוציא פה משפט אחד וקצת להרחיב יותר, להרחיב ולהעמיק את זה. הישרות התאורה אומרת, אם אדם הוא ישר, תאור אמיתי. לא מזייף, הוא, כן הוא מוכוון. הישרות התאורה אומרת, שכל עמל המדע, אנחנו עמלים במדע, עמלים בלימוד חוכמה, להבדיל חוכמות חול, ובעיקר חוכמת התורה. אז אנחנו, הנה, עכשיו אנחנו גם עמלים במדע, רוצים ללמוד. הנה, למדנו מה ההבדל בין דין בדין לדין ברחמים. בסדר. אבל הישרות התורה אומרת שכל עמל המדע, כל מה שאנחנו לומדים, המטרה זה לא רק שזה יהיה, לא רק שתהיה לנו ידיעות שכליות, אלא שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר תיאורים הראויים לו, לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לתארו. כלומר, כל, כן הרב כותב באורות הקודש, שכל עבודה, כל העבודה הרוחנית שלנו זה גאולת הרצון, זה לשון הרב. לגאול את הרצון, מה זה יקרה לגאול את הרצון? לעשות רצוננו רצונו. אז רצון ביחס לעבר, אני עוקר את הרצון השלילי ושם אותו על הרצון החיובי, הרצון האלוקי. רצון ביחס לעתיד יותר פשוט, אני לא צריך לקרוא את הרצון השלילי, כי זה ביחס לעובב ולעתיד. פשוט צריך לשתול את הרצון שלי, שלנו, ברצון האלוקי, עשה רצון אחר רצונו. אני צריך להדין את הרצון הזה, צריך לאמץ אותו, לאמץ אותו, לקדש אותו, לתאר אותו. והרב אומר נפלא, משפט נפלא מאוד, מרום פסגת מטרתם הכללית של המדעים, זה הנושא פה, של כל המדע למדע, אפילו מדע התורה, צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, בהירותו השכלית של הרצון, וכאן שתי המילים הנפלאות, והתעדליות עצמיותו, התעדליות מלשון, אידיאל, לעדל את הרצון, להפוך את הרצון האנושי לרצון אידיאלי, כן? לעדל את הרצון, נפלא מאוד. אם כן, הרצון ביחס לעבר, את הרצון ביחס לעבר אני יכול לתקן רק מכאן ולאבא, כלומר, לעקור את הרצון השלילי, לשתול אותו ברצון החיובי, יופי. הרצון ביחס לעתיד, אין רצון שלילי. אז את הרצון הזה צריך לשתול ברצון מכאן ולאבא, את הרצון האנושי, לשתול אותו על פי הרצון האלוקי. פשוט, זה יותר פשוט מהדרך הראשונה. עכשיו, רבותיי, מה זה נקרא, כן, את אומרת זה משפט ארטילאי קצת, מה זה נקרא לשתול את הרצון האלוקי ברצון האנושי מכאן ולאבא? אז אני עכשיו פותח סוגיה חדשה לגמרי, שצריכה להיות שיעור בפני עצמו, אבל עוד ולא יהיה שיעור לפני ראש השנה, אז אני לא יכול לוותר על זה, וזה יכול להעמיק לנו ולהסביר לנו מאוד את מה שאנחנו תכף נראה, כן, אני אקרא אצלי. כמה שאלות. שאלה ראשונה, אנחנו יודעים לכאורה, את השאלה הזאת מביא אחידה בשם הרמק. הוא שואל ככה, אנחנו יודעים שלכאורה ראש השנה זה יום הדין. יום הדין על מה? לכאורה על מה שהיה בשנה שעברה. ועשרת ימי תשובה זה תשובה על מה שעשינו. ויום הכיפורים זה יום כפרה על מה? על מה שעשינו. אם כן, ראש השנה כיום הדין. עשרת ימי תשובה כיום תשובה. יום הכיפורים כיום כפרה, זה בעצם לכאורה על השנה שהייתה. אם ככה, אז היה צריך להיות שראש השנה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים יהיו בימים האחרונים של חודש אלול. הצעת הרמק מובא בחידה, עכשיו בימים האלה. ראש השנה היה צריך להיות בכף באלול. עשרת ימי תשובה, מכף באלול, כולל ימי ראש השנה כמובן, עד היום האחרון של חודש אלול, נגיד כפתת, וכן עולמת, ובכפתת עולמת, יום כיפור, ניקינו שולחן, מה שנקרא, ניקינו את השנה שעברה, עכשיו מתחילה שנה חדשה. אם כן, איך יכול להיות שראש השנה? זה היומיים הראשונים של השנה החדשה, ועשרת ימי תשובה זה עשרה ימים ראשונים של השנה החדשה, ויום כיפור זה יום העשירי של השנה החדשה. קושיה אדירה! אדירה. שאלה שנייה הוא שואל, אנחנו אומרים אחרי התקיעות, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. מה זאת אומרת היום הרת עולם? בעזרת השם עוד שלושה ימים, ארבע ימים, שנת 5785 אלפים תשפ"ה לבריאת העולם. אז לא הבנתי, מה זה היום הרת עולם? היום הקדוש ברוך הוא הרה מלשון הריון, היום הקדוש ברוך הוא הרה את העולם? היינו צריכים להגיד היום, היה הרת עולם. היום לפני כך וכך שנים, הרת עולם, היה הרת עולם. אז איך אנחנו אומרים בכזאת, בכזה ביטחון, היום הרת עולם? סליחה שאני אומר, זה שקר להגיד ככה, לכאורה. היינו צריכים להגיד, היום היה הרת עולם. היום לפני כך וכך שנים, כל שנה, וזה, כן? היום לפני כך וכך שנים, היה הרת עולם. יפה. שאלה שלישית, הרמח"ל בספר דרך השם, כותב על ראש השנה את המשפט הבא. אני קורא את זה אצלי, כי ביום הזה, הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו, אז א', ראש השנה זה יום הדין, הוא מחדש כל המציאות, בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. א', המשפט הזה, הסיבוב החדש, בבחינת השנה החדשה, לא ברור מה זה אומר, וב', שואלים על הרמח"ל, מה הקשר בין שני החלקים האלה של ראש השנה? מה הקשר בין זה שהשנה זה שנה חדשה, לבין יום הדין? לפי מה ששאלנו מקודם, יותר חריף. הרי יום הדין זה על השנה שהייתה, ושנה חדשה זה השנה שתהיה. מה הקשר בין שני? אומר הרמח"ל, יש פה פירוש של הרב פרילנדר, נפלא ביותר, אני קורא, יצאו כבר כמה ספרים של פירוש של הרב פרילנדר, אחד מהרבנים הדור האחרון, שמפרש את כתבי הרמח"ל, דברים מופלאים מאוד מאוד מאוד. אז הוא כותב ככה, אני קורא, בראש השנה הקדוש ברוך הוא מחדש את כל המציאות באופן כזה שלא היה עדיין לעולמים, כאין בריאת העולם במהדורה חדשה, ממש היום הרת עולם. א', כל יום, כל שנה, בימי ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש לשנה אחת. בראש השנה שעבר, אלפים תשפ"ד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לשנה הזאת בלבד, אלפים תשפ"ד. זהו. ובראש השנה הנוכחי, אלפים תשפ"ה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברא את העולם לשנה אחת, 365 ימים. כלומר, כמה ימים, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא עולם? כמינן ימות העולם, כמינן שנות העולם. אם כן, אם אנחנו עכשיו מתקרבים לאי אלפים, 5785, 5785 פעמים הקדוש ברוך הוא ברא עולם לשנה. טוב, אז כשאנחנו אומרים קודם כל היום הרת עולם, זה נכון. היום הקדוש ברוך הוא, כל שנה בראש שנה, הקדוש ברוך הוא עורה את העולם מחדש. יפה. תשאל השאלה, הקדוש ברוך הוא, למה אתה מטריח את עצמך לברוא כל שנה את העולם מחדש? תברוא פעם אחת, במעשה בראשית, שנת אחד לבריאת העולם, יאללה, עוד רוב 6,000 שנה. למה כל שנה מחדש? אומר הרמח"ל, כי הבריאה החדשה נבראת בכל שנה מחדש עבור הגילויים החדשים לקראת תכלית הבריאה בשנה החדשה. כלומר, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא בורא כל שנה, הוא בורא את העולם כל שנה בראש השנה לשנה, אלא כל שנה שהוא בורא, זה שנה עם אופי אחר לגמרי. למה? כי לכל שנה יש ייעוד ומטרות אחרות. אז לא שייך לברוא את השנה לפני שנתיים למטרה של השנה לשנה אחר כך. מה זה קשור אחד לשני? לכן כל ראש השנה, הקדוש ברוך הוא בורא בריאת עולם חדשה, היום הרת עולם, בריאת עולם חדשה לשנה, ואת השנה שהוא בורא בראש השנה, הוא בורא אותה לפי האופי והייעוד והמטרות שצריכות לצאת אל הפועל בשנה הקרובה. יופי, מצוין. מה זה קשור ליום הדין? זה נקרא סיבוב חדש. הוא מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו השנה החדשה. כלומר, כל שנה בראש שנה, כביכול העולם עובר סיבוב חדש, בריאה חדשה לגמרי, שנה שלא לא הייתה כמותה לפניה ולא תהיה כמותה לאחריה. שנה חדשה ממש, עם האופי שלה והייעוד שלה והמטרות שלה. יפה. מה זה קשור ליום הדין? אומר הרמח"ל, הדין והמשפט אינו דבר נוסף, אלא זה חלק מחידוש הבריאה, הסיבוב החדש. כלומר, הטלת התפקיד והעבודה על הבריאה והנבראים בגילוי ייחודו, היא תלויה בהתאם למעשה בני האדם, כמה שאיכות יש להם בעניין זה שגילוי כבודו בבריאה, ובהתאם לכך מקבלים את תפקידם ויהודם בבריאה, בסיבוב החדש, נגיד בשפה שלי, הקדוש ברוך הוא בורא שנה חדשה. הוא בורא שנה חדשה עם מטרות חדשות. יפה. הקדוש ברוך הוא צריך שיהיו לו חיילים, שיהיו מוכנים לממש את המטרות האלה לשנה החדשה. הקדוש ברוך הוא צריך חיילים. איך כל המטרות האלה והיהודים המיוחדים של השנה החדשה יצאו לפועל? הוא צריך אותנו. הוא צריך שנעמוד בהצהרה, הקדוש ברוך הוא יש לך חיילים למשימה. לכן זה יום הדין. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא דן האם נחיה על דעת זה, אם נהיה שותפים איתו במשימות של השנה הבאה. אם אנחנו אומרים לו הקדוש ברוך הוא חיילים שלך, אז הוא צריך אותנו. אם אנחנו אומרים לו הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מוכנים את החיילים שלך, אז הוא לא צריך אותנו. דרך אגב, השנה הזאת לימדה אותנו שחלק מהחיילים שלו מסרו את הנפש השנה, כפשוטו ממש, חיילים למעלה ולמטה. והם אלה שמעוררים, אני עכשיו בא מהזכרה בירושלים, של ראובן שישפורתי שהשם ייקום דמו, אחד הצדיקים משלומית, שנפל בשמחת תורה, התעלה בזה שהצילו הוא ושלושת חבריו את היישוב פריגן. עכשיו אני בא מהזכרה בירושלים, עכשיו, כי נגעתי משם לפה, יפה. אמרתי שם, ברור לי שמה שקורה בשבועיים האחרונים, להנהגה הפוליטית שלנו, למתכל, ברור ופשוט שזה כל מה שקורה פה מלמטה, תנועה שלמה של האומה המופלאה הזאת וחיילנו וצדיקנו הקדושים וכל מה שהם חוללו פה כל השנה. זה בא מרובן וכל הקדושים שנפלו ומסרות הנפש שלהם. הגבורה והמסירות והנאמנות ואהבת הארץ, התארות הזה לטאטה מעוררת במחאות התארות הזה לאלה. ברור, זה לא לחינם. מה שקורה פה עכשיו. אז בשנה שעברה, בראש השנה, הקב"ה ידע מה הולך להיות איתנו פה השנה. ואמר רבותיי, צריך פה שינוי קונספציה. צריך לשנות פה את כל המאזן. לא רק לשנות את מאזן הרשע, ברוך השם, סוף סוף מתחילים לעבוד. לסלק את כל הרשעים, ולהסיר את האיומים מסביבנו, שזה פשוט. בעזרת השם גם את המאזן הרוחני והתרבותי. הכל פה צריך לקבל קומה חדשה לגמרי. אז בראש השנה לפני שנה הקדוש ברוך הוא אומר אני בורא עולם לשנה חדשה תפשין פי דלת. זה שנה רצינית הולכת להיות השנה הזאת. יש לי פה חיילים באומה הזאת. מי מוכן להיות חייל? כל הקדושים כנראה אמרו אנחנו חיילים. מכיתות הכוננות דרך האזרחים דרך הנובה עד חיילי צהל הקדושים בכל הרמות כולם. ולא רק החיילים, כולנו, כל האומה הזאת עמדה. אנחנו מוכנים. רבותיי, זה נקרא סיוב החלה, זה יום הדין. יום הדין זה יום הדין לשנה הבאה, רק הרמחל פה רומז, שהיא תלויה, האם הקדוש ברוך הוא יטיל עלינו את התפקיד ואת העבודה, היא תלויה בהתאם למעשה בני אדם, כמה שייכות יש להם, בעניין זה שגילוי כבודו בבריאה. כלומר, זה תלוי גם במה שעשינו בשנה שעברה. כלומר, לא בשנייה אדם יכול להתהפך, זה תלוי מעט, זה תלוי מאוד כמה הוא באמת מוכן לקחת אחריות ולקח אחריות בשנה שהייתה. אז יוצא ככה, אני מאז שגיליתי את הרמח"ל הזה, ראש השנה שלי התהפך. זה לא ראש השנה יום הדין על מה שהיה, זה ראש השנה יום הדין על מה שיהיה. אמרנו פה באחת השנים שהראשונים מסבירים ששופר זה מלשון שפופרת. שופר זה עצם חלולה. בשונה מעצם שהיא סתומה, שהיא אטומה, יש עצמות של בעלי חיים שהן עצמות חלולות, נקרא שופר שלנו שפופרת. ואמרנו שבעצם כשאנחנו שומעים את כל השופר אנחנו אומרים בעצם אנחנו השופר, הקדוש ברוך הוא תתקע דרכנו, אנחנו שפופרת חלולה, אתה תוקע דרכנו. שלמדנו אצל הגננת שהיום הזה זה יום המלאכת השם. מה זה המלאכת השם? זה כותרת ראשית כזאת, המלאכת השם. המלאכת השם הכוונה, הקדוש ברוך הוא, למה זה נברא? למטרה, לגאולה, לתיקון עולם. וכל שנה מקדמת אותנו לגאולה. ואתה צריך חיילים במשימות. אנחנו החיילים, אנחנו ממליכים אותך. אתה המלך שלנו, אנחנו החיילים שלך, אנחנו השפופרת. יאללה קדימה, יש לך מי לעבוד, ריבונו של עולם. אז גבירותיי ורבותיי, היקרות והיקרים, אז לפי זה יוצא, לפי התשובה השנייה, מה זה רצון מכאן ולאבא? מה זה להדל את הרצון? זה לא רק ללמוד הלכות שבת, עם כל הכבוד, ולקיים הלכות שבת. זה להבין את גודל השעה, להבין את גודל המשימה, להבין לאן העולם הזה הולך, להבין מה תפקידנו פה בתוך הסיפור, ולקחת אחריות. כל אחד לפי היכולת שלו והמקום שלו. אחד בחור ישיבה, תהיה בישיבה הכי טוב שאתה יכול, אחד בצבא, תהיה הכי טוב שאתה יכול, אחד בעבודה, תהיה בעבודה לשם שמיים הכי טוב שאתה יכול. זה נקרא להדל את הרצון. להדל את הרצון, שהרצון האנושי יהיה מוכוון לרצון האלוקי, במובן הזה של המלכת השם בעולמו בשנה החדשה, לפי המשימות והיעדים של השנה החדשה, יש לך ריבון של עולם חיילים, הנה, עם ישראל חייל. לכן אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. כי לקדוש ברוך הוא תמיד יש חיילים. והנה, הדור הזה הוכיח. דור המסכים, במרכאות, הוכיח. יש לך ריבונו של עולם חיילים. אז אם כן, סיכום. שני מסלולי תשובה לשעבר בדיעבד, לכתחילה מכאן ולהבא. ימי התשובה האלה הם ימי רצון. ביחס לתשובה בדיעבד, עקירת הרצון כעקירת המעשה. איך זה יבוא לידי ביטוי? על ידי שלא נעשה יותר את המעשים? נכון. ביחס למכאן ולהבא, לחולל את הרצון האנושי שלנו, להתאים אותו לרצון האלוקי. עד לאן זה בא לידי ביטוי? עד כדי כך שאנחנו אומרים, ריבונו של עולם, יש לך חיילים למשימות של הסיבוב החדש בשנה הבאה. אז נברך את עם ישראל, נברך אותנו, שהשנה הבאה, שנת אלפים תשפ"ה, שכנראה הגאולה מתקדמת בקצב אש, בקצב מהיר אנחנו מתקדמים, נקווה שהכל יהיה ברחמים, בדין שברחמים, ובטוב, ובבשורות טובות, ונהיה חיילים נאמנים, שניפגש בעזרת השם לשנה טובה, שנה של שמחות, שנה של גאולה שלמה, אמן. יישר כוחכם, ברוכים תהיו.